שלום וברכה, בוקר טוב. יש כאן שתי שאלות. שואל דורון שלום לרב, שאלה א', אחרי פגישתו עם עשיו, למה התעכב יעקב לבנות לו בית וסוכות למקנהו? זה פשוט, בגלל שיש לו הרבה צון, ואם הוא ילך מהר מדי, כפי שהוא אמר לעשיו, הבקר, הצון בבקר, עלות עליי. מה זה עלות? הם במצב של הריון, ואי אפשר, ואז הוא דפקום יום אחד ומתו כל הצון. לכן, טכנית הוא היה מוכרח להתעכב שם. שאלה ב', מאיזו סיבה הוא אפילו חוצפה ראו שמעון ולוי את עצמם ראויים לנהל מסע ומתן? מסע, כותבים בסין ואלף, אדוני, מול שכם, בשם כל משפחת יעקב, מבלי לקבל רשות, או להתייעץ עם אביהם, או אפילו נגד רצון אביהם. למה יעקב נעלם בכל הסיפור הזה? הרי עד עכשיו הוא ניהל את כל משפחתו ביד רמה. תודה רבה לרב ולכל הצוות. דבר ראשון, ברור שהוא מסכים למסע ומתן. הרי הוא נוכח בזמן שזה מתרחש. יש רק דבר אחד שהם לא יודעים, כמו שיעקב לא יודע, זה שזה במרמה. אבל על עצם הרעיון של המסע ומתן, בוודאי שהוא מסכים, בוודאי שגם לא מכבודו, בתור ראש השבט, הזקן, לנהל עניינים של כסף. לכן ברור שהבנים שלו צריכים לעשות את זה. שואל ארז, שלום לרב, מה משמעות הביטוי באו על החללים? זה נשמע לא מוסרי. זה נשמע מאוד מוסרי, הרי צריך לקחת ביזה, לא? אז איפה הביזה נמצאת? בין היתר אצל החללים, לא מבין את הבעיה. כן? הרי יש לנו כלל בהלכה שלא יהיה ממונו חביב מגופו, וכיוון שמותר להם להרוג אותם, לפחות לפי שיטתם, אז ברור שגם את ממונם ייקחו. בכלל, היום מאוד מקובל בחוקי המלחמה שלא לוקחים, לא לוקחים ביזה וכדומה, אבל זה לא היה מקובל בימי קדם. עכשיו אנחנו חוזרים לפרק למדלת, ואנחנו בפסוק למד. ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ, בקנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עליי ויקוני, ונשמדתי אני וביתי. אז לכאורה פה התגובה של יעקב למעשה שמעון ולוי היא אסטרטגית, כלומר זה לא כדאי, פרגמטית, לא נכון, זה לא כדאי מה שעשיתם, כי עכשיו אתם תגרמו שכולם יהיו נגדי. זה המשמעות של אחרתם אותי, לא מבחינה מוסרית אלא ביחס ליושבי הארץ. אבל בסוף ימיו, כשהוא מגנה את שמעון ולוי, אז גם לא, אין התייחסות מפורשת לכיבוש של שכם, הוא אלא לתכונות בנפש. אחים כלי חמאס מחירותיהם, ברצונם עיקרו שור, והפעם הרגו איש. אבל לא על עצם המעשה, שעל עצם המעשה הדבר נשאר קצת עלום, במיוחד שאחר כך יעקב, גם לפני כן יעקב אמר לי יוסף, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך שלקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, שזה משתמע שזה לפחות מתייחס למעשה שכם, אולי למעשה אחר, כשנגיע לשם נראה. אז בכל מקרה, אין פה גינוי מוחלט, אבל יש פה חשש, לא ככה מתנהגים. ויאמרו, אך זונה יעשה את אחותינו. ונו, ואז מה קורה? לא קורה פה כלום. זאת אומרת, יש הטענה שלו, יש הטענה שלהם. ומה יהיה? נראה איך זה יתפתח, האם זה יתפתח לטובה, לא יתפתח לטובה. וכאן יש שאלה שנשאלה לפני כמה ימים, מדוע הקדוש ברוך הוא לא מתערב בסיפור הזה? התשובה היא שהוא מתערב. הוא מתערב בפרק למדה פסוק א', ויאמר אלוהים אל יעקב קום. אז מה זה קום הזה? כן? אפשר להגיד לו, עלה בית אל. קום עלי בית אל, זאת אומרת שיש פה שפיטה של יעקב על מצב של שפלות. הוא במצב נמוך, ולכן הוא צריך לעמוד, צריך לקום. אז לכאורה יש פה הצדקה בכיוון של שמעון ולוי דווקא. וזה הרי הסברנו שכל הוויכוח היה האם יעקב הוא עדיין פרט או כבר אומה. אז הוא אומר, כיוון שאתה מסופק אם אתה כבר אומה או לא, בוא נבדוק, בוא נקבע שאתה ישראל. קום עלי בית אל ושב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בברוכך מפני עשיו אחיך. זאת אומרת ש... ואז שם הוא יקרא לו ישראל. למרות שכבר המלאך אמר ישראל יהיה שמך, אבל כאן יעקב נמצא בדיוק במצב ביניים, בין יהיה שמך לבין ויקרא את שמו ישראל. וזה מה שמאפשר את ההיסוס, את החולשה המוסרית. ודבר אחד ברור, שמי שעומד על כבודו, וזו הטענה של שמעון ולוי, אך זונה יעשה את אחותינו, אותו דווקא מכבדים. כפי שאנחנו נראה מהמשך הדברים. ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, אסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, והתארו והחליפו סמלותיכם. מאיפה יש אלוהי נכר פתאום עם האנשים שנמצאים עם יעקב? התשובה היא פשוט, מהביזה של שכם. הרי גם לקחו בשבי את הנשים והטף. הנשים והטף, ברור שיש להם אלילים איתם. לכן הוא אומר לכולם להסיר את אלוהי הנכר אשר בתוכם, והתארו והחליפו סמלותיכם, ונקומה. אגב, יש פה דבר מעניין, הוא אומר והתארו. וכי שייך טהר, הרי מי זה האנשים? זה גם בניו, אבל זה גם גויים שהצטרפו אליו. ואנחנו רואים פה מושג של טהרה. לפי ההלכה, אין מושג של טומאה וטהרה בגויים. אז איך יש פה טהרה? אז התשובה היא, זה שאין טומאה וטהרה בגויים ביחס לישראל. כלומר, הם אינם מטמאים אותנו ואינם מטהרים אותנו. אבל בתוך הגויות עצמה, יש מדרגות בין טמא לטהור. וזה מסביר מדוע אלישה אומר לנעמן לטבול בירדן ויתהר. יתהר. מה? כן, אבל כתוב הביטוי ותהרת. כן, זאת אומרת, הוא נתהר מצרעתו, אבל אני רוצה לפי זה שיש מושג של טהרה. וזה שנשאלתי על ידי כמה גויים, האם זה שייך אצלם להקפיד על הלכות טהרה של ישראל, בענייני תומת הנידה למשל. אז הבאתי להם ראייה מהסיפור של נעמן שזה שייך. כן. וגם פה אנחנו מביא טהרו. ונעלה בית אל ועשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי והיא עמדי בדרך אשר הלכתי.
מה?
כן, למה לא? אם הוא רוצה לטבול, שיטבול. אתה יודע, יש מיליוני אנשים כל שנה שטובלים בגנגס. נשאלת השאלה, למה הם עושים את זה? כנראה שהם מרגישים שייכות לדבר הזה. כן, אם הם רוצים, הרי זה מותר. הרמב״ם כותב שבן נוח שרוצה לקיים מצווה משאר מצוות התורה לקבל עליה שכר, אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה. כפי שכתוב, הלכות מלאכים, פרק י' הלכה י'. בסדר? ואז יוצא שכל ההלכות שלנו הוא יכול לקיים. ויתנו אל יעקב, אגב יש דעה בגמרא שהם חייבים לקיים את כל המצוות שלנו. כלומר, למה שאני מביא כאן שהם רשאים לקיים את כל המצוות שלנו, זה לפי דעת חכמים בברייתא שם, במסכת בכורות. אבל לפי דעת אחרים, כן? התנא נקרא אחרים, הם חייבים לקיים את כל המצוות חוץ מאיסור נבלה. נניח. ונעלי בית אל ועשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי והי עמדי בדרך אשר הלכתי ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנכר אשר בידם ואת הנזמים אשר באוזניהם ויתמון אותם יעקב תחת האלה אשר אמשכם. אז אנחנו רואים שכדי לעלות אל בית אל, המקום שהוא התחייב לשוב אליו, צריך להיטהר מעבודה זרה. לפני כן לא צריך כל כך, כי הרי ישראל שבחוצה לארץ, אומרת הגמרא, עובדי עבודה זרה בטהרה הם, וכל הדר בחוץ על הארץ כמי שאין לו אלוה, אבל כשחוזרים אל נקודת המרכז, אל המקום הנקרא בית אל שהתחייב לשוב אליו, אז הוא צריך להיטהר מעבודה זרה של חוץ על הארץ, וגם עבודה זרה שימשכם ויתמון אותם תחת האלה אשר ימשכם.